ערב טוב לכולם. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום הוא הנושא של עין הרע. אני חושב שזה אחד הנושאים המרתקים, המיסטיים, שהרחוב מאוד מדבר בו. ננסה היום לראות האם יש באמת אמת בדבר הזה, או שזו סתם אמונה תפלה. האם זו מציאות או סתם פרנויה? מה זה בכלל עין הרע? האם זה יכול לפגוע באנשים או לא? אנחנו ננסה להגדיר קודם כל מהי עין הרע בכלל, ננסה אחרי זה לראות את הפן המדעי, שהאם יש בכלל מציאות שאפשר להשפיע מהמחשבה של האדם על החומר הקיים, ואחרי זה גם נעסוק קצת בתופעות שהתנ"ך בעצם מתאר לנו ומתעד לנו שאכן תופעות של עין הרע הופיעו. ננסה לראות גם האם ישנן סגולות או פתרונות להינצל מהעין הרע, כי אנחנו לא בכדי נקראים עם ישראל עם סגולה. פעם אמר לי באחד ההרצאות בחור, כבוד הרב, אני רוצה להתחתן. אמרתי לו, אין בעיה, יש לי בשבילך סגולה. אומר, אני לא רוצה סגולה, אני רוצה בלונדינית. אבל בדרך כלל אנחנו אנשים שאוהבים את הדברים הללו, הדברים האלה מדברים אלינו, לכן אנחנו ננסה היום לדבר גם בצד המדעי של המושג שנקרא עין הרע, גם הצד המסתורי של היהדות, ובפרט על פי תורת הקבלה נקבל מספר טיפים כיצד לצאת מהמושג הזה בשלום. אם כן, נתחיל קודם בהגדרה מהי עין הרע. אנחנו רואים שבעצם זה לא נקרא עין רעה, אלא עין הרע. העין היא בעצם סך הכל איזשהו משקפת, איזשהו חלון שבעדו אני מסתכל, ודרכו אני מעביר איזושהי אנרגיה מסוימת, שהאנרגיה השלילית הזאת שמתבצרת ובעצם נוצרת אצל האדם בקרבו, היא מוקרנת דרך העין. אבל ודאי שהעין עצמה היא לא רעה, ולכן זה קרה עין הרע, שהרע המסוים הזה שכביכול נוצר בתוך האדם, הוא זה שמוקרן החוצה ופוגע באדם. אבל השאלה נשאלת, האם באמת כוח מחשבה יכול להשפיע על אדם אחר? כיצד המחשבות שלי יכולים להזיק לאדם אחר? אני מבין שאם אני אקח ידיים, נגיחה, בעיטה, אני יכול ודאי להזיק לבן אדם. אבל בכוח המחשבה שלי, דיבור, כבר אני יכול יותר להבין. כבר שלמה המלך אומר לנו, חיים ומוות ביד הלשון. עם מילה אחת אני יכול להרוג, עם מילה אחת אני יכול להחיות. עין הרע. מציאות שהמחשבה שלי יכולה להזיק למישהו אחר, זה כבר מאוד מרחיק לכת. האם באמת המחשבה שלי יכולה להפריע למישהו, יכולה לפגוע במישהו, יכולה להרוס שדה של מישהו? כי הגמרא אומרת, ישנם הלכות מפורשות. אסור לאדם לעמוד בקמת חברו, בשדה חברו, בזמן שהיא בקמותיה. מה הכוונה? כאשר אני רואה את שדה חברי שופט הרבה קמה, הרבה תבועה, אל תעמוד ותסתכל, אתה יכול להזיק לו. אני מאמין שאתה יכול להזיק? עד כדי איך ששמעתי פרדסנים שלחו שאלה לרב יצחק זילברשטיין, כיוון שהפרדסים שלהם עומדים בשולי הדרכים, אז עכשיו בתקופת ניסן העצים מלבלבים, הפריחה בשיאה, אנשים עוברים ומתפעלים, וואו, איזה פרדס. האם בכוח הראייה שלנו יכולים להזיק לפרדס? אנחנו נראה שהגמרא אומרת שוודאי שכן. אבל מהפן המדעי, האם ישנם איזשהו תימוכים, איזשהו סימוכים שאכן כוח מחשבה יכול לפגוע בחומר, באדם? אז אולי אתם ראיתם או לא ראיתם את ההרצאה שלנו בנושא של יסוד האוויר. שם יותר רחבנו בנושא, והראינו בעצם שני מחקרים שנעשו על ידי שתי אוניברסיטאות מאוד מפורסמות בארצות הברית. אחת אוניברסיטת פרינסטון. באוניברסיטת פרינסטון בעצם הם חקרו האם יש אפשרות למחשבה להשפיע על החומר. קראו למחקר הזה Mind Over Matter. מחשבה האם משפיעה על החומר. הם עשו מאוד ניסוי מאוד מעניין. האם אני בכוח מחשבה שלי יכול להשפיע על הטלת מטבע? זאת אומרת, אני אקח מטבע ביד שלי, אזרוק אותו. הרי למטבע יש שני צדדים, עץ או פלי. האם אני אחליט, אני רוצה שעכשיו יצא עץ ולא פלי, האם אני יכול להשפיע על זה? בואו ניקח דוגמה יותר מורחבת, אני אקח 200 מטבעות. אני אשליח אותם בצורה אקראית על הרצפה. הרי חלק מהמטבעות ייצאו עץ, חלק ייצאו פלי. כמה מהם ייצאו עץ וכמה פלי? שאלה מעניינת, בכלל סטטיסטית, כיוון שלמטבע יש רק שני צדדים, אז 50% פחות או יותר ייצאו עץ, 50% ייצאו פחות או יותר פלי. אולי 105, 95 וכן הלאה, יש לנו 200 מטבעות, אבל זה יסתובב סביב ה-50-50. האם אני יכול להחליט, אני רוצה שיצא יותר עץ, יותר עץ, יותר עץ? האם באמת על ידי כוח המחשבה שלי, אני יכול להשפיע שיצאו יותר מטבעות שיפלו עץ או לא? תופעה מעניינת. וזה בעצם המחקר שעשתה אוניברסיטת פרינסטון. הושיבו סטודנטים מול מחשב. בהתחלה המרחק בין הסטודנט למחשב היה קרוב, אבל זה נעשה גם במרחק יותר רחוק. ואז בעצם כל סטודנט מקבל אתגר. אתה מקבל עץ, אתה פלי וכן הלאה. המחשב זורק בצורה אקראית 200 מטבעות. ועכשיו מתחילים לחשוב בכוח המחשבה שלהם עץ, 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 או להבדיל, פלי. והתוצאות היו מדהימות. ללא שום ספק, כוח המחשבה של האדם השפיע מבחינה סטטיסטית על התוצאות של נפילת המטבעות. או, פעם ראשונה, התברר בעצם שהמחשבה של האדם משפיעה על חומר. אז פעם באה שכולנו נשחק שש בש, אני ממאחל לכולנו שנתחיל לחשוב שש, 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 והכל יהיה לסדר. או אם נגיע לאיזשהו קזינו, כשר כזה או אחר, נחשוב, אני רוצה מספר 16, או כל מספר אחר, ואז אולי באמת אנחנו נזכה בפרס הראשון. אם כן, תשאירו לי אחוזים, אני גיליתי לכם את הסוד. אבל מעבר לזה, נבדה, אוניברסיטת נבדה כבר עשו ניסוי יותר מעניין. לא רק האם אני יכול להשפיע על חומר, האם אני יכול להשפיע גם על אדם, על בריאותו של האדם, על קצב פעימות הלב של האדם, האם אני יכול להשפיע על טונוס השרירים שלו? זה הניסוי שבעצם אוניברסיטת נבדה כבר עשו. האם בכוח המחשבה שלי אני יכול להשפיע על מישהו אחר, על אדם, להזיק לו, אולי גם לרפות אותו? זה הניסוי שהם עשו בצורה מאוד פשוטה. סטודנט אחד יושב במעבדה, מחובר לכל מיני אלקטרודות כאלה ואחרות, טונוס שרירים, קצב פעימות לב, לחץ דם וכן הלאה. באותו זמן ישנו סטודנט אחר שמקבל תמונה, מין וודו כזה, תמונה של הסטודנט שיושב במעבדה. הסטודנט במעבדה יושב במשך שעה, הוא איננו יודע מתי אותו סטודנט השני יתחיל לחשוב עליו, אבל הסטודנט השני מקבל רבע שעה בה הוא מנסה להשפיע בכוח המחשבה שלו על האדם שנמצא בתמונה, שבעצם הוא יושב במעבדה כרגע מחובר לאלקטרודות. התוצאה הייתה מדהימה. על ידי כוח המחשבה אני יכול להשפיע על האדם שאני מעוניין להשפיע בו לטובה, אבל לצערנו הרב, היום אנחנו מדברים גם לרעה. זה בעצם המושג של עין הרע. הוא מאוד מיסטי, אבל אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מציאותי היום. על ידי כוח המחשבה שלי יכול לפגוע באדם. התנ"ך מלא במציאויות הללו. אנחנו רואים שלמשל אברהם אבינו, כאשר הוא משלח את הגר, אז המציאות היא שהגר הרי הסיבה ששלחו אותה, כי ותר, כי היא הרה, ותקל גבירתה בעיניה. אם זה זלת בשרה, אני ברוך שם בהיריון, את לא. שרה כועסת ומקפידה על הגר. הגר את התינוק הראשון שלה, תסתכלו רש"י שם בפרשה, היא מפילה אותו. הגר, הבן הראשון שלה לא היה ישמעאל, היה הבן אחרי שהיא הפילה אותו. לכן כאשר היא מגורשת, פוגש אותה מלאך השם ואומר לה, דעי לך, אתה את הרה ויולדת בן, ותקריא את שמו ישמעאל. זאת אומרת, את עכשיו הרה בפעם השנייה כבר, כי כבר מקודם, מספר פסוקים לפני כן, כבר סיפרו לנו שהיא הרה. היא יודעת שהיא הרה, ברוך השם, לא צריך לבשר לה את זה. אז מה המלאך מספר לה, מה הוא מחדש לה? אלא ודאי הוא מחזל, תראו את רש"י במקום, ככה הגמרא מספרת שהגר הייתה בהיריון. היא הפילה בעקבות עין הרע של שרה. מציאות קיימת. יצחק אבינו, כאשר הם חוזר מהעקדה, מאורע אדיר, אגדי, מדהים, כולם ידעו עליו. אברהם מגיע עם שני נעריו, אליעזר וישמעאל, ויצחק איתו. הם עולים להר כדי לבצע את העקדה, אבל בחזרה מן העקדה, הפסוק מלמד אותנו שאברהם חוזר לבדו. וישוב אברהם אל נעריו. איפה יצחק היה? למה אברהם חוזר לבד? אלא מספר לנו המדרש, אברהם אבינו אמר ליצחק, תשאר פה חבובו, תחזור בלילה. מסיבה פשוטה. אם אנחנו נחזור שנינו, התפעלו ממך. מה, איך הוא ניצל? מה היה בדיוק? אנשים מתפעלים מדבר מסוים, סכנה לעין הרע. התפעלות מיותרת, אנחנו נראה, היא הסגולה, להבדיל, חס ושלום, לעין הרע. ולכן, יעקב אבינו למשל, כאשר יש לו 12 בחורים, 12 ילדים, ש-11 מהם יורדים לעבר מצרים, אנחנו חסונים, יפים, נראים טוב. אומר להם יעקב אבינו, יקיריי, אל תתראו. אתם יורדים למצרים, תתאמו בין האנשים. אל תכנסו כולכם אותו שער. למה? יראו כולכם אחים, כולם נראים טוב, פגזים, סוכנות לוק הגיע עכשיו למצרה. מה קורה פה? לכן, תתחבאו. תבואו אתם משער הזה, אתם משער הזה. אל תבואו כולכם דרך שער אחד, שלא יתפעלו מכם, אומר התורה, אומרת התורה. וממילא ישימו בכם עין הרע. ממילא יעקב אבינו שיודע את הסוד הזה. הוא גם מברך את יוסף, כיוון שיוסף יפה לתואר, יפה מראה. בחור חתיך, מה שנקרא בימינו. יעקב מברך אותו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שהעין הרע לא תשלוט בך. ולכן הילדים של יוסף, מנשה ואפרים. כאשר יעקב בא לברך אותם, מניח את ידיו עליהם, תראה, הוא מסכל את הידיים, הוא מברך את מנשה ואפרים בברכה מאוד מעניינת. אנחנו מברכים את זה, את הילדים שלנו גם. וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? מדוע מברך אותם? היו כדגים. סיבה מאוד פשוטה. חז"ל מלמדים אותנו שהדגים זה אחד מבעלי החיים שפרה ורווה בצורה עוצמתית ביותר. בפרט הדגים שהם מטילי ביצים. ככל שאתה גדול יותר, מספר הביצים גדול יותר, הוא יכול במהלך חיים אחד להביא אלפי 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 צאצאים. אתם יודעים למה? אומרים חז"ל, כי יש משהו מעניין בדגים. זו גם הסיבה שאנחנו נראה שאחת הסגולות להינצל מעין הרע זו עין של דג. לדגים, יש אקווריום בבית, מי שרוצה יכול לראות, יש להם תופעה מעניינת. אין להם אף אפיים. שמתם לב? איך הם ישנים? ככה כל היום? עם עיניים פתוחות, סגור את האור, תעצום את העיניים, לך תישן כמו בן אדם, לא, עיניים פקוחות. העין של הדג היא סגולה נגד העין הרע, מסיבה מאוד פשוטה. כי הדג הוא מחוסה מן העין. אנחנו נראה שהסגולה העיקרית לנצל מהעין הרע, שמור על פרופיל נמוך. אל תתבלט יותר מדי, אל תשתחצן. ממילא, אתה לא תמשוך יותר מדי תשומת לב שלילית. אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. תקשיבו טוב. אני חוזר, זה מה שהתורה מגלה לנו בעצם, את הסוד, הסוד לעין הרע. כלומר, הגעתי, אני רוצה לגעת בו. ונתתי את הברכה באסמך. אומר חז"ל, מה זה באסמך? שני פירושים. אסם זה איזשהו אוצר, מקום שאני בעצם מחסן, שבו אני שם את התבואה, את החציר שלי, את הדברים שאני רוצה לאחסן. אף אחד לא יראה מה קורה באסם. זו הסיבה שממילא אסם זה דבר שבעצם מוסתר מן העין מה שיש בתחולתו. אומר לתורה, אתה רוצה ברכה, מבטיח האלוקים, ונתתי את הברכה באסמך. איפה? בדבר הסמוי מן העין, אומרת הגמרא. דבר שהוא מחוסה מן העין, תשלוט בברכה. העין תוחמת, העין סוגרת ברכה. ממילא, אם אתה רוצה ברכה, דבר ראשון, תסתיר את הדברים. לכן דבר שסמוי מן עין, הפירוש שלו כמו אסם, דבר סגור, וגם שהוא סומה. אדם שהוא עיוור, הוא אדם סומה. אדם שלא רואה. לכן מי שרוצה ברכה, תתחבא. תסתיר את עצמך. אל תתבלט יותר מדי. לכן יעקב אינו אומר לילדים שלו, אל תתראו, שלא יראו אתכם יותר מדי. תשמרו על פרופיל נמוך. הוא מברך את הילדים, מנשה ואפרים של יוסף, וידגו לרוב בקרב הארץ. כי הדגים, אם אני עומד על שפת הים, אינני רואה את הדגים שנמצאים בפנים. אני מצטער מאוד, אני חושב שהיה הרבה יותר נחמד אם כל הים היה כמו מצפה תת ימי אחד גדול, אבל המציאות היא שאם אני עומד על החוף אני לא רואה את הדגים. זו אחת הסגולות להינצל מעין הרע, לשמור על פרופיל נמוך. זה סתם מעניין שיעקב אבינו חוזר מבית לבן, שהוא היה שם ברוך השם כמעט 20 שנה, הוא חוזר עם 11 ילדים ו4 נשים. הוא פוגש את עשיו אח שלו. אח שלו לא ראה אותו הרבה זמן. אז עכשיו יעקב בא במפגש האגדי הזה בין יעקב לעשיו, מגיע עם 11 ילדים ו4 נשים, ועם הרבה צאן ובקר, חלק גם מתנות לעשיו, ואז עשיו מתפעל ואומר ליעקב, וואו אחי, מה זה כל הילדים האלה? אומר לו יעקב, הילדים אשר חנן השם אותי. אומר רבי נשחי הקדוש, מה זה הילדים אשר חנן השם אותי? מה זה הילדים? ילדים. הילדים, או כמו שאבא שלי אומר תמיד, חמסה, הילדים אשר נתן השם אלוקים. מה הכוונה הילדים? אומר רבי נשחי, סגולה נגד עין הרע, האות ה', בפרט אם כבר נגענו, אני אגיד לכם, אם עושים אותה על טס של כסף. זאת אומרת, אם אני לוקח טס של כסף ואני שם בעצם על החזה או כל צורה אחרת כזו של תליון של האות ה', זה לא דווקא שם השם, הרבה טועים, אלא האות ה', אם אין חמש, תכף נראה חמישה, מה? זה ספרה חמש, זו בעצם סגולה נגד עין הרע. לכן יעקב מקדים ואומר, הילדים אשר חנן השם אותי. אות ה' על הצבא, נראה טוב. האות ה' זה בהחלט סגולה נגד עין הרע, בפרט שזה עם טס של כסף. כי על פי הקבלה, הכסף מייצג חסד. הזהב מייצג גבורה, דין. לכן חסדים זה דבר שבעצם מונע עין הרע. ואם כבר הגעתי, אני רוצה להגיד לכם דבר מעניין. אני נפגשתי עם אחד בגמרא, מסכת ברכות, בתופעה מעניינת. מחדש את הגמרא שאדם יכול לעשות גם עין הרע על עצמו. עין הרע על עצמו? אף אחד הרי לא רוצה לפגוע בעצמו, אבל איך עושים את זה? פשוט מאוד. תראה אדם שיגיד, בוא נה, כל החורף לא הייתי חולה. נהדר. מה יקרה מחר? אדם שוכב עם אנגינה. למה? אתה פותח פה, אז אמא שלי תמיד אתה אומרת, אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים. אתה מתחיל להתרברב, אתה מתחיל להתהלל, תדע לך, בשמיים עושים דבר פשוט, בוא נפתח את התיק שלו. מגיע לו או לא מגיע לו? אל תתרברב יותר מדי. אומרת הגמרא, ישנה מציאות שאדם יכול לעשות עין רע על עצמו. אם אתה מתחיל לשבח, וואו, אני, אין בעיה. יש לך? טוב מאוד. בוא נפתח, נראה אם מגיע לך. ואז היא אומר, לא קרה לי כלום. לא הייתי חולה, הצלחתי מאוד. אל תתפלא שלמחרת יהיה לך איזה ניסיון קטן בנושא הזה. פשוט מאוד, פותחים את התיקים. אז אומרת הגמרא, בוא, אני לא אשאיר אותך לבד, אני הולך לגלות לך סוד. איך ניצלים מעין הרע של עצמך? פשי, שקראתי את זה, אני חייב לשתף אתכם, הייתי עמום. כמעט נדבקתי לכיסא, או התפקעתי מצחוק. אומרת הגמרא כך, אם אדם רוצה להינצל מעין הרע על עצמו, אני מבקש להראות לכם את זה, אבל אומרת הגמרא, מסכת ברכות, להסתכל על הנחיר השמאלי שלו. כל אחד, נעשה את זה בבית מול המראה, שלא יבהל, זה רק הוא. אבל באופן כללי, אומרת הגמרא, סגולה להינצל מעין הרע של עצמך, להסתכל על נחיר הימיני של האדם. לא במראה, להסתכל עליו. אם קשה, תפוס קצת אופסייד ימינה, שמאל יותר נכון, יהיה בסדר. אם לא, תעצום את עין ימין. אם עוצמים את עין ימין, קולטים את זה יפה מאוד. כל אחד יעשה בבית, מי שלא, יעבור קצת ניתוח לאחת האף, זה מודרני היום. אבל לענייננו, אני שאל עצמי שאלה. רבותיי, מה הולך כאן? זה מה שהגמרא מלמדת. עם כל הכבוד, נסתכל למחיר השמאלי. מה זה הדבר הזה? אמרתי עצמי, לא, אני מאמין בונה שלמה שהגמרא ניתן במעמד הר סיני, כמו התורה שבכתב, לכן אני לא מערר או מערר, חס ושלום. אבל אני רוצה להבין, אני רוצה ללמוד, נהדר. פתחתי את ספרי הקבלה, ואז נפגשתי בדבר מדהים לפי דעתי, שחשף בפני קצת העומק של התורה. באה הקבלה ומסבירה לנו, באמת, מדוע מסתכלים על המחיר השמאלי? מדוע דווקא אותו? מסבירים ספרי הקבלה שעין הרע זה בעצם דין, צמצום. דבר שהוא כביכול הצד הרע שביקום. זה נקרא צד שמאל. זאת אומרת, יש חסד ויש גבורה. יש נתינה ויש קבלה. יש חסד ויש גבורה. צד ימין על פי הקבלה תמיד מייצג חסד, נתינה, שפע, ברכה. צד שמאל, גבורה. דין, צמצום. מעין רע כביכול. כלי, מאשר אור. אומר הזוהר שהאף מייצג כעס. לכן זה נקרא חרון אף. לכן תמיד שמציירים או מצלמים, אני לא יודע, אני זוכר שהייתי ילד, הייתי רואה את השברים, שור במלחמת שברים, או סתם רוצים להראות שהוא שור עצבני, אז מראים שור כזה עצבני, עושה לו, מוצאים אף כאילו עכשיו, הוא בעצבים עכשיו. זה בא להראות אדם שהוא, כאילו מישהו כועס, זה בא לביטוי באף, עצבני. חרון אף. עכשיו, כמה שקדמנו ואמרנו שצד ימין זה חסד, צד שמאל זה דין. אז עכשיו נבין ונדע שצד שמאל באף זה שיא הדין. כי אף זה דין, זה כביכול גבורה, וצד שמאל זה גבורה, אז זה דין שבדין. איך אני יכול למתק את הדינים? זה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות. שיותר שפע, יותר ברכה, יותר נתינה, יותר התרחבות. לא דין, לא צמצום. איך אני יכול למתק את הדינים? פשוט מאוד. אם אני מגביר את החסדים על הדין, זו הצורה שאפשר בעצם למתק את הדינים. לכן שפעם הייתי בשמחת תורה, נצחה מגדולי המקובלים בבני ברק, הרב שחיה דבליצקי. אז ראיתי שהוא מוחא כפיים בצורה הזאת. אז אני לא הבנתי למה הוא מוחא ככה. אי אפשר להחליף קצת? או כמו המקצוענים, תרביץ אותה ככה? למה ככה? פשוט מאוד לא התבאשתי, אמרתי, אני מוכן לשאול. ניגשתי לרב, אמרתי לו, כבוד הרב, למה אתה מכה ביד בצורה הזאת? הוא אמר, מכיוון שעל פי הזו אנחנו יודעים שיד ימין זה חסד, כמו שאמרנו. יד שמאל זו גבורה. כאשר אני מכה עם יד ימין על יד שמאל, אני כופה את הדינים ומגביר את החסדים על הדין. פשוט מאוד. אין צד ושל של היהודי שזה סתם. מבשרי חזה לא קומר דוד המלך. כאשר אני מפעיל פעולות רוחניות וגשמיות פה, אני מעורר את העולמות הרוחניים להשפיע את השפע בהתאם. לכן אתם תראו כל מיני הלכות איך קושרים נעליים, איך נועלים את הנעליים, איך סורחים סחוכים. כל דבר כזה או אחר, שאני עכשיו מבצע איזושהי פעולה פה בעולם הזה, זאת אומרת, מה זה קשור אם אני בצד הזה, בצד הזה? מה משנה באיזה יד אני אתחיל אותו לידיים? יד ימין, יד שמאל? מה זה משנה בינינו? זה משנה המון. כי האדם בנוי בעצם כדוגמת עולמות רוחניים. למרות שאסור לנו לרגע אפילו לדמיין, כי אין לנו מושג איך נראים העולמות הרוחניים באמת, הכל בעצם אין משל, כי כל עוד שאנחנו סגורים בעולם גשמי, עולם של מעשה, עולם של חומר, אנחנו לא יכולים לקלוט בכלל מהו המושגים והתיאורים של עולמות רוחניים. כמו שאתה לא יכול לתאר לאדם עיוור מלידה מהו צבע. אתה לא יכול לומר מה זה צבע אדום. הוא לא יכול לדמיין את זה אפילו. גם אם תנסה להסביר לו, לא, זה אדום כמו עגבנייה, זה אדום כמו דם. הוא לא יכול לקלוט את זה. אותו דבר, אנחנו איננו מסוגלים להבין איך הבחינות הרוחניות נראות. אבל אנחנו יודעים שאלוקים גילה לנו שבבשרי אחזה אלוקה. כמו שהאדם בנוי, כך עולמות הרוחניים בנויים. וכאשר האדם מפעיל פעולות גשמיות כאן, הוא משפיע לעולמות רוחניים למעלה. מציאות שקיימת בשטח. לכן, האף מצד שמאל דין. חרון אף. אבל כאשר אני מסתכל עם העין שלי, על האף מתבצעת פעולה מדהימה. העין, אומרים חז"ל, עין היא בגימטריה 130. האות עין זה 70, יוד זה 10, ביחד זה 80, נון זה 50. 80 ועוד 50, קיבלנו 130. 130 זו הגימטריה של העין. ולכן, לאלוקים יש מספר שמות. אנחנו מכירים שבעה שמות שיש לאלוקים שנכתבו בתנך, והם נקראים שבעת השמות שאינם נמחקים, אסור למחוק אותם חזה שלום. אבל צריך להבין שהם אינם שמותיו באמת של האלוקים, כי שם מביא המהות. הגדרה. אני לא יכול לקלוט בכלל במושג של השכל שלי מהו באמת האלוקים. לכן אנחנו מתארים אותו כאין סוף. כי אין באמת, אי אפשר להגדיר, אני בשכל הקטן שלי בתור איזשהו אפרוח קטן לקוסמוס הגדול, ודאי כלפי האלוקים הרוחני, אינני יכול להסביר ולהגדיר מהו. אז השמות של האלוקים אינם באמת המהות שלו, אלא הם הנהגות שעל ידיהם האלוקים מנהיג את הבריאה. ישנם הנהגות של דין, כמו השם אלוקים למשל. ישנם אבל הנהגות של חסד, כמו שם ההוויה. שם ההוויה, הכוונה אות י, אות ה, אות ו ואות ה. זהו שם ההוויה, מביע חסד, שפע, נתינה. ולכן, הגימטריה של השם הזה, אות י, אות ה, אות ו ואות ה, הגימטריה שלו זה 26. עכשיו תבינו אותו. 5 פעמים 26 זה 130. בעין של האדם יש 5 הוויות כאלו. 5 פעמים שם ההוויה שנמצא בעין, וממילא, כאשר אני מסתכל עם העין שלי, על הנחיר השמאלי, אותם 5 הוויות, שהם בעצם 5 חסדים, קופים את הדין שנמצא בצד השמאלי של האף. וממילא, עכשיו נבין מה זה חמסה. 5 חסדים. לכן האות ה' היא סגולה נגד העין הרע. היא מרמזת על אותם 5 חסדים שבעצם קופים את הדין. נפלא. עוד פרט מעניין. אמרנו שיוסף התברך בבין פורת יוסף, בין פורת עלי עין. שדף אני אגיד שזו סגולה בעצם נגד עין הרע מאחרים. ואני אגדיר את זה לקראת הסוף בלי נדע. אבל יוסף הוא הוגדר כהסמל שעין הרע לא שולטת בו. זרעו של יוסף לא שולט בו עין הרע. לכן רבי יוחנן שהיה אדם יפה, תואר יפה מראה, שהיה בתקופת הגמרא, אחד מחכמי הגמרא. אז פעם שאלו, תגיד, אתה כזה יפה, פגז. אתה לא מפחד מעין הרע. נשים מסתכלות עליך, נשים מסתכלים עליך. אתה לא מפחד מעין הרע. אמר להם פשוט מאוד, יקיריי, אנא מזרעה די יוסף קעתינה. אני באתי מזרעו של יוסף, שלא שולטת בו עין הרע. אני מסודר בחיים. אני מצאצאיו של יוסף הצדיק. כי יוסף הצדיק הוא זכה שלא תשלוט בו עין הרע, לא בו ולא בזרעו. אתם יודעים למה? סתם דבר מעניין כבר נגענו, איך פותרים את העין הרע. יוסף נהג לא להסתכל על דברים שהם לא שלו. והיה בחור צעיר, 17, הגיע לבית של הבוס שלו, פוטיפר, שר הטבחים. שר הטבחים לא כאן השף, אלא טבח, טבח, שטובח בני אדם, חס ושלום. אשתו, אשת פוטיפר, הוא אחת האנשים היפות ביותר בעולם. היא ראתה את יוסף הצעיר, בן 17, בחור טוב, נראה סבבה. היא מנסה לפתות אותו יום אחרי יום, יום אחרי יום, מחליפה בגדים, דברים, עניינים, רק שיסתכל עליה. יוסף הצדיק לא מוריד, לא מרים את העיניים. היא אומרת לו, בוא נעני אקוח את העיניים. היא אומרת לה, תדאגי, השם פוקח עברים. אני זורק אותך לכלא, היא אומרת לו. אין שום בעיה, השם מתיר אסורים. אני מכופפת אותך, היא אומרת לו. אין בעיה, השם זוקף כפופים. רגוע שלם, יוסף שיחק אותה. חברות שאמרו לי, תגידי לי, מה את משתגעת? יוסף, 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 יוסף. בסדר, יש נשים יפים בעולם. אמרה להם, יש את פוטיפר לחברות שאתם לא קולטות מה יש לי בבית. אני לא יכולה להתרכז, לא יכולה לישון, לא יכולה לעמוד, לא יכולה לחבס, לא יכולה לגייץ, אני לא יכולה כלום, יש לי כזה פגז בבית, תעזרו לי. אמרו לה, תפסיקי להתלהב, אמרו, בואו הביתה, אני אראה לכם אותו. חברות שלה הגיעו, מתיישבות. היא קוראת לו, יוסף. יוסף עולה על המסלול, צדיק, טרח, לא מרים את העיניים, לא מרים את העיניים, הולך, טק, טק, טק. יש את פוטפה חלקה לחברות שלה, אתרוגים. אמרו, בינתיים שהוא עובר, תעשו לי סלט אתרוגים. אין בעיה. החברות שלה מתחילות לחתוך את האתרוגים. יוסף עולה על המסלול, הולך, טק, הם קלטו אותו, הלשון השתרבבה להם כמו איזה עניבה, הם חותכות, ככה מספרה בדרש, חותכות את האתרוגים, מתחילות לחתוך את היד שלהם, לא מרגישו אדם, ניגר שם על השולחן, והם על יוסף. תבינו, זה פגז הוא היה, אבל יוסף שמר על העיניים שלו. אתה לא מסתכל על דברים שלא שלך, וזה יכול להיות בכל שטח שהוא. אל תחמוד, לא רק יש את דריך. התורה אומרת, אתה רואה דבר יפה אצל החבר שלך. למה אתה צער עין? צריך לתן לו, שילו סבבה. דברך אותו. תשמח בהצלחה של החבר שלך. אל תהיה צער עין. אל שלא יכאב לך שהשני טוב לו. יוסף, התמחה בזה. לא מסתכל על דברים שלו שלו. משתדל כמה שהוא רק יכול. ממילא הוא זכה שבו, ובזרעו ובזרע זרעו לא יש לו את העין לרע. ולכן, יעקב מברך אותו. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אנחנו יודעים שיש לנו 7 אושפזין בסוכות. שימו לב דבר מעניין. אומר הזוהר, בפנים של אדם יש 7 שערים. 2 אוזניים, 2 עיניים, 2 נחיריים ופה. יש לנו 7 אושפזין בסוכות. זה מתחיל באברהם אבינו, שהוא כנגד היום הראשון של הבריאה. אנחנו יודעים שאברהם אבינו מידת החסד, עולם חסד ייבנה כנגד יום ראשון. יום שני יצחק, יום שלישי יעקב, תפארת יום השלישי. יום רביעי משה רבנו, מידת הנצח זה נקרא בקבלה. יום חמישי הוד אהרון, וביום השישי יש לנו את יוסף. צדיק יסוד עולם, הספירה, יש לנו 10 ספירות. הספירה השישית היא מידת יסוד, מידת יוסף. לכן יוסף מגיע לסוכה שלנו ביום השישי של סוכות. היום השביעי דוד המלך, מידת מלכות. תבינו טוב, אומר הזוהר. 7 שערים בפנים של האדם, שתי אוזניים, שתי עיניים, שני נחיריים ופה. המידה השישית היא כנגד השער השישי בפנים של האדם, הנחיר השמאלי. שתי אוזניים, שתי עיניים, נחיר ימני. נחיר שמאלי זה הנחיר השישי. השער השישי הוא כנגד יסוד. כאשר אני מסתכל על הצד השמאלי של האף, אני בעצם מתחזק ונדבק בהשפעה הרוחנית של יסוד, של יוסף. סגולה לנצל מעין הרע. שימו לב טוב. מישהו גמרה פשוטה שאתם אומרים, זה כן, נחיר השמאלי. מה זה הדבר הזה? פתאום אתה מקבל כזה נופח, כזה עוצמה, כזה עומק, שבעצם זה דוגמה קטנה לכל התורה כולה. אבל אנחנו רואים ודאי שיש הרבה מאוד אזכורים בתנ"ך כולו לעין הרע. ולכן אני רוצה לגעת באמת מה הסיבה שהעין הרע מזיקה. תופעה מעניינת. למה זה? למה באמת אני צריך לסבול כשהשני הוא צער עין? אז מה? בעיה שלו. אז הוא קמצן, הוא קנאי, אני לא יודע מה. פעם נוסעתי ברך והייתי סטיקר מאחורה. ימותו הקנאי. למה לא? באמת, מה אכפת לי? הוא מקנה שיתפוק את הראש בקיר. מה זה הבעיה שלי? למה אני צריך לסבול בגלל שהוא צער עין? למה הדבר הזה? אלא פה יש נקודה מעניינת, רבותיי, אני קשה לי להגיד את זה, כי זה לא פשוט בכלל. אבל בעצם האלוקים מגלה לנו שכל אדם עלי אדמות, בפרט עם היהודי, הם הבנים שלו. כל אחד מאיתנו, לא משנה מי הוא, מה הוא, אם הוא צדיק, הוא רשע, הוא לא אכפת לי מה, הוא בן של בורא עולם. אבא מאוד מאוד אוהב את הילדים שלו. אם מישהו יפגע בילדים של האבא, אבא מאוד יתרעם. אתם יודעים, יש לי שיעור באחת הערים בארץ, אני לא אגיד לכם איפה, שלא תדעו, אבל יש לי שם שני בחורים שלפעמים מגיעים, שהם הבנים של אחד המאפיונרים הכבדים בארץ. מהמסוכנים, מה שנקרא. שני בנים שלו היו מגיעים מדי פעם לשיעור שלי. יום אחד, הם לא הגיעו, והיה לנו שיחה על בן אדם לחברו. פניתי לקהל של היושבים, אמרתי, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ותגידו את האמת. מי פה הוא גבר, מה שנקרא? שאם נראה את האבא, המאפיונר הכבד, עם שני הבנים שלו הולך ברחוב, ואתם ככה תבואו ולידו ככה תזלזלו בידים שלו, תפגעו בהם, תרדו עליהם, סתם בקטעים, מה שנקרא. מישהו יעז? אף אחד לא יעז. למה? תראה איזה אבא עומד לידם, קריצה שלו, אתה כבר יכול להגיד לכולם שלום, ותכתוב את הצבא, תצטרף לסבא שלך בשמיים. אתה לא תעז לפגוע בבנים שלו, כי אתה רואה איזה אבא יש להם. ואבא לא כל כך מסמפת, בלשון המעטה, את מי שמציק או מזיק לילדים שלו. כל העם היהודי בלי יוצא מן הכלל, הם בנים של הקדוש ברוך הוא. אם אני חס ושלום פוגע ביהודי, בצורה כזו או אחרת, זה לא פשוט, רבותיי. אני יכול לפגוע באדם פיזית, לפוס אותו בידיים, נגוח בו נגיחה, בעיטה, יש כל מיני שיטות, כל אחד עם השיטות שמקובלות עליו. אני יכול לפגוע בה בדיבור, והיום גם למדנו שאני יכול להזיק לו במחשבה. העין תוחמת, העין מזיקה. מגלנו הרב דסלר בספר שנקרא מכתב לאליהו, שבעצם יש איזשהו כוח רוחני פנימי באדם, שנובע מהרס באלף, אולי וגורם גם הרס בהי, שנובע ממידה אחת כמעט, שנקראת קנאה. אדם שהוא קנאי, הוא רואה של השני טוב, כואב לו. למה לא יש ולי אין? יצר הקנאה זה מתחיל לאכול אותו. ותבינו, הדבר הזה גם יזיק לאדם עצמו. כי שלמה המלך כבר הגדיר לנו, רקב עצמות קנאה. הקנאה שלך, כביכול, מרכיבה את העצמות שלך. גורם לך ריקבון, חבל. אבל מעבר לזה, אותו ערס פנימי, מוקרן דרך העיניים. ומזיק לחפצים, לדברים ולבני אדם אחרים. ממילא, אם אני מקנה בשני, אני צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל בעצם שאלנו שאלה אמיתית. אז מה אם הוא מקנה? בוא נעשה את הסטיקרים, ימותו הקנאים, מה זה קשור? אז מה אם הוא מקנה? מה אני צריך לסבול מזה? אתה יודע למה אתה צריך לסבול מזה? מסיבה מאוד פשוטה. הוא לא סתם מקנה בך. זה לא תמיד, אני מגדיר, אני אשים לזה את הפרופורציה הנכונה, אבל לפעמים אני מצער את השני. ואם אני גורם על ידי הדברים שיש לי, לצער את השני, שאני לא אתפלא חס ושלום, שמה שנקרא, יפתחו לי את התיקים בשמיים ויראו, בוא נראה. האם מגיע לו מה שיש לו או אין לו? תן לך דוגמה, אחד בחור קנה רכב חדש. אני הרביץ אותה ברכב, גג פתוח, מכונית, צובה זוהרת מצדי, שם מערכת סטריאו, שכל החוב שומע אותו, הגי קטן מעץ, ריפוץ של אור של צבי, הוא חורש את הרחוב, הוא צא ליד הבית של החבר שלו, הביא שני גזוזים ככה, כל האוטו מטלי, טסות, עניינים, צפצף לחבר שלו, ג'קי, בוא, רד, קבל על הרכב. ג'קי יורד, מסתכל על הרכב, וואלה, מביא ככה כמה הקפות, כמו שבע הקפות של יריחו, אומר לו, גדי אחי, שיהיה לך לבריאות על הרכב. הוא אומר לו, שיהיה לבריאות על הרכב, אבל לג'קי הזה נאחל את הבריאות עכשיו. למה לא יש וליין? מה קרה? שיהיה בריא עובד בדואר. מאיפה הכסף? ג'קי הזה עכשיו, נותן בו עין הרע. שלא נתפלא שגדי הזה יגיע עם הרכב הביתה. לא תמיד, חס ושלום שלא יקרה לאף אחד, אבל אנחנו מכירים את המציאות הזאת. הוא מגיע הביתה למחרת בבוקר, יורד ככה לאוטו החדש שלו, והוא רואה שזה ילד משועמם. לקח איזה מפתח, והחליט שאם יעשה כזה פנס סביב הרכב, זה מה זה מתאים. הילד לוקח את המפתח, עובר על הרכב הצהוב מטלי. או, זה לא כך ניכר, כן, נגיד שזה היה אדום טוב ככה. עם המפתח סביב הרכב. למה זה קרה? פשוט מאוד. אתה גורם לחבר שלך להצטער, אתה מנקר עיניים, אז אל תתפלא שאותה עין שאתה מנקר אותה חס ושלום יכולה גם לפגוע בך. זה מידה כנגד מידה. אתה מזיק, יזיקו לך. אתה פוגע, פוגעים בך. אל תתעסק כביכול בינינו עם הילדים של המלך, עם הילדים של הקדוש ברוך הוא. כל אדם עלי אדמות הוא בן של הקדוש ברוך הוא. תשתדל, זה לא קל. תפרגן. שיהיה לך עין טובה, לא עין רע. תפרגן לו, שיהיה לו, שיהיה לו טוב, שיבושם לו. ולכן, מראש אני אומר לך, אומר הזוהר דבר נחרץ. אם אני מתפעל ממישהו, בוא נה, זה רכב מדהים כי יש לך. מיד אומר הזוהר, תברך אותו. שהשם יזכה אותך, שיהיה לך נסיעות טובות. שבזכר הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לעוד דברים טובים. תברך אותו מיד, כי אם אתה עכשיו מתפעל, ואתה לא מברך מיד, נוצרת בשמיים כביכול איזושהי התרחשות מסוימת שפתיחת תיקים. וכל אחד מאיתנו, גם אדם שיש לו חנות מאוד מסודרת, מאוד מדוקדקת מבחינת מס הכנסה וכל המיסים כאלה ואחרים, אף אחד מאיתנו לא נהנה שמגיעה ביקורת של מס הכנסה. מפחיד. פותחים תיקים, גם האדם המושלם ביותר בעולם לא היה חפץ בכך. ברגע שאני גורם התפעלות לשני, מנקר עיניים ברמה מסוימת, תדע לך, אתה משך תשומת לב. תיזהר! כי אז חס ושלום, אתה יכול להיפגע. וחבל. אני רוצה לציין שוודאי שאנחנו לא מלאכים, ואדם רוצה לקנות רכב חדש, שקנה רכב חדש, מצדי שזה מה שהוא רוצה. הכלל הבסיסי שילווה אותנו לקראת כל השיחה שלנו. אני צריך להשתדל לא להתבלט יותר מדי. להיות נורמלי. תהיה ממוצע. אל תשוויץ. אל תקני. ככה מגדירים בדרך כלל אישה. אל תקני סמלת, או יותר נכון, מעיל פרווה כדי שהשכנה שלך יהיה קר. לא. תקני מה שאתה צריך לעצמך. אל תתרברב. אל תנקר עיניים. אל תוציא את העיניים לאנשים. חבל. אתה משך תשומת לב, אתה חס ושלום יכול לגרום שיפגעו בך. זה המושג והיסוד של העין הרע. ולכן, אם אני מציג ומזיק לשני, שאני לא אתפלא שאני יפגע. עד כדי כך, אדם שיש לו ילדים יפים, עוד סגולה שאומר הזוהר, שיטה טובה, יש לך ילדים יפים, ברוך השם, אחד, טק, 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 פרץ לחרדים שיהיו בריאים, אתה יודע, אני מסתובב הרבה בחברה החרדית, אתה רואה אותם בשבת, אני נהנה לראות את זה, באמת, כל הכבוד לה. אתה רואה אבא, או איזה אמא ברווזה כזאת, הולכת ככה, אתה רואה איזה שבעה, שמונה כאלה זעתותים, הולכים אחריה, כולם אותם עניבות, אותם חליפות, תקן, תקן, תקן. איזה ילדים יפים יש לה, מה זה מדהימים, איזה חמודים, איזה חלקים, איזה יפים. מה היא תעשה? שלא תביא ילדים לעולם, ודאי שתביא. אלא מה? שאני אשתדל לא לצער בכך אנשים אחרים. לדוגמה, אם יש לי שכנה חס ושלום שאין לה ילדים, אל תצערי אותה. ילדים יפים זה מעלה אין ספק. למרות שאתם יודעים דבר מעניין, התנ"ך מספר לנו בספר שמואל א' על אישה בשם חנה. אישה נשואה לאלקנה. חנה נשואה לאלקנה. אלקנה יש לו שתי נשים, פנינה וחנה. פנינה ברוך השם יש לה ילדים, חנה אין לה ילדים. חנה קוראת את השמיים, אבל אני רוצה ילדים. אלקנה אומר לה, בשמה צריך ילדים? אני אוהב אותך יותר מ10 בנים. את הכל בשבילי. אומרת חנה, כן, אבל אני רוצה ילד. אני רוצה להחזיק ילד ביד. פנינה עומדת מהצד ורואה את זה. עכשיו, פנינה יודעת מה שכולנו יודעים. אתה רוצה להשיג משהו? יש כוח עוצמתי שתמון אצלך. תפילה. אם אדם יתפלל, יבקש, זה המפתח כמעט לכל הדברים בחיים. תבקש. פתח פיך ומלא, אומר בורא עולם. תבקש, אל תתבייש, תבקש. תבקש, אתה תקבל, אם באמת זה טוב לך. חנה מתפללת. אבל כל המחל נדענו יודע שאתה יודע, מתפללים, מתפללים, אבל עם הזמן זה נשחק. הנה מתפללת חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אולי אפילו יותר. די, נראה לי שהקדוש ברוך הוא שכח את הכתובת שלי. לא יודע, אולי נגמר לי הבטרי בפלאפון, אני מדבר לעצמי. קורה לכם פעם? לי פעם נסעתי באוטו, סליחה שאני מגלה, נסעתי עם הלולי דיבורית, ואני מדבר בפלאפון, ואני אישה, כשאני מדבר קשה לעצור את עצמי, ואני מדבר, פתאום כאילו הוא לא עונה, אתה איתי? מסתכל על הפלאפון, אני רואה שהבטרי נגמר כמו מזמן. זה הרגשה קצת מוזרה, אבל אתה קצת מרגיש משובש. אבל חנה מרגישה, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא שומע אותי, אני יודעת, אבל נשחקים, מה לעשות? פנינה רואה את זה מהצד, אומרת, רגע, אני רוצה לגרום מצב שחנה לא תרד בהתלהבות. אני רוצה שתתלהב, שתתפלל מעומק הלב. איך אני אעשה את זה? אומרת פנינה, אני אצער אותה. אני אגרום צער לחנה, אבל די הצער, זה כי אני יכול לפתח לה את הלב שתקרא את השמיים. נהדר. ופנינה אומרת הגמרא, חותמת. היא התכוונה לשם שמיים, חס ושלום לרגע לא באמת לפגוע בחנה, רק שתתפלל באמת תחזק. היא קיבלה חותמת של הבדץ, פנינה לשם שמיים להתכוונה. ואז פנינה הייתה מציירת את חנה. איך? נגיד בימינו. פנינה חוזרת עם הילדים שלה ממסיבת סוף שנה, תמונת מחזור, ציורים של הילדים. היא באה לחנה, חנה, קבלי הילדים שלי, איזה מאמיה. איפה התמונה של הילדים שלך? סליחה, שכחתי, אין לך ילדים. חנה הייתה שומעת את זה, הולכת לפינה, לא, אבא! איזה תפילות, איזה בקשות, קורעת השמיים. קרה כל פעם מחדש, פנינה אתה בא לחנה. חנה, תראה איזה ציור עם הבן שלי ועם הגן, מה זה מוכשר, אה? אולי יצייר בסוף. איפה הציורים של הילדים שלה? שכחתי לרגע שאין לך ילדים. חנה תופסת את הפינה, לא! מתפלל, קורת השמיים, נהדר. פנינה לשם שמיים נתכוונה, נותנת להגמרה אישור! אבל, חנה בסופו של זוכר, זוכה לילדים רבותיי. סתם אני אתם התפללה לילדים? היא לא התפללה, בוא נה, תביא ילדים חתיכים, פגזים, גאונים. לא. התפללה, בורא עולם, תן לי זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? אומרת הגמרא מסכת ברכות, זרע בין אנשים. לא גבוה מדי, לא נמוך מדי. לא חכם מדי, לא טיפש מדי. לא לבן, לא שחור. תן לי משהו ממוצע. משהו שלא ימשוך תשומת לב. כלל. אל תמשוך תשומת לב מיותרת. משהו נורמלי, נורמלי, זה הכי בטוח בעולם. ברוך השם, קיבלה שמואל הנביא. לא חסר לו שום דבר, תאמינו לי. אבל כולנו יודעים כאלה. ודאי, אין זה שאלה בכלל. אבל, חז"ל מספר לנו סיפור מאוד מאוד כואב. שעל כל בן שנולד לחנה, שניים של פנינה נפטרו. פנינה, ציירת את חנה, נכון, לשם שמיים, הכל אמת. אבל את ציירת את חנה? את פוגעת בבת של המלך? לא פשוט. אפילו עם הכוונות הכי נקיות, הכי טהורות, ואני אומר את זה לעצמי כי זה קשה, כי כולנו בני אדם. מה אתה רוצה הרב, שאני אסתום את הפה, שאני לא אחיה? מה אתה רוצה הרב? זה לא פשוט. אני אומר לכם, בתור בעל נשוי, בתור אבא לילדים, בתור אדם בחברה, זה לא פשוט. אבל לפחות אני צריך להשתדל. אם אני אראה השתדלות, אני באמת אעשה מאמץ. אז יודע שאלוקים מתנהגת עם מידה כנגד מידה, ואחת הסגולות מאוד לשמירה מול עין הרע, זה ללמוד לראות בעין טובה. לפרגן, להחמיא, להעניק, לתת מידת החסד. ממילא מידה כנגד מידה, אני אשמר. אבל פנינה, ברגע שהיה נולד בין אחד לחנה, שניים של פנינה נפטרו אחד לאחד, עד שכמעט לא נשארו לפנינה ילדים. היא התחננה לחנה, תעשי לי טובה, תמחלי לי. אומרת לחנה, אני מוכרת לך. זה לא הבא בי. איך זה קורה? תבינו שיש פה יסוד מאוד חשוב. כמובן שצריך להרחיב בו מהרבה מאוד שיעורים. אבל מגלה לנו התורה, שבין אדם לחברו, זו אש. אש שורפת אם אתה מאמין או לא מאמין, אם אתה יודע או לא יודע, אם אכפת לך או לא אכפת לך. אתה מכניס את היד לאש, אתה נשרף. בין אדם לחברו זה אש. אם אני חס ושלום מצער מישהו, אני מתעסק באש יקרי. לא פשוט. להשתדל יותר. להעניק, להחמיא. ואם קרה שפגעתי, לא יודע שלבקש סליחה. סליחה, טעיתי. אבל אם כבר נגענו, אני רוצה להגיע קצת לצד של הפתרונות. איך ניצלים מזה מיד? הבנו, אני מסכם. הבנו מה זה עין הרע. כוח רוחני פנימי שנובע מקנאה של האדם, שמוקרנת דרך העיניים שלו ופוגעת בחפצים, באדם, ואפילו בעצמו. הגדרנו בעצם שהסיבה לפגיעה זה כיוון שאני גורם צער לזולת, שהוא רואה שאני יש את כל מה שיש לי, ולא אולי אין. נכון? אני לא צריך להסתיר כל דבר, אבל אמרנו שהכלל הוא שאין הברכה שרויה אלא הדבר הסמוי מן העין. קיבלת תעודה טובה, עברת טסט ראשון, אל תתחיל לספר לכל העולם. תספר לקרובים שמת אוהבים אותך, אבל אל תתחיל להתרברב, חבל לך. אתה תראה, אתה מתרברב, פתאום חוטף איזה מכה חזה שלום. לא כדאי. תשמור על פרופיל נמוך, למרות שזה קשה מאוד. האדם הוא ייצור חברתי, רוצה פידבק, רוצה קצת צומי. מדדו פרס קצת מעצמו. מישהו יכול להסתכל עליי, תנו לי איזה מחמאה. אז אפילו עם דברים שאין לו הוא מתרברב, אז הדברים שיש לו, קל וחומר. להשתדל. לדעת שיש מישהו למעלה שבאמת יודע את המעלות שלי. מספיק שאשתי יודע את המעלות שלי. מספיק שהחבר הטוב שלי יודע. מספיק שההורים שלי יודעים. לא משנה מה, אל תתרברב. ולכן, למדנו שיש סגולה להינצל מעין הרע לעצמי, להסתכל על חירה שמאלי. אני רוצה לעבור קצת על דברים פרקטיים גם לדברים שכן יכול לנצל מעין הרע של אחרים. אומרת האמרה שהוא מסכת ברכות, פה הגענו לצד של הסגולות. איך זה עובד? מה זה עובד? לא יודע. אבל ככה זה עובד. שימו לב טוב. אני הולך להראות כמו שם את הצוגה תכלית, כיצד להינצל מעין הרע של אחרים. שימו לב טוב. מי שיצליח לעשות את זה בפעם הראשונה, הוא יתקבל ועבר גיבוש לסיירת מטכ"ל בצד אחד, או לפחות קורס טייס. אני אסביר למה אני מתכוון. אומרת הגמרא, אתה רוצה להינצל מעין הרע של אחרים? תיקח את אגודל יד ימין. תפוס אותו ביד שמאל. שלב ראשון. שלב ב'. תשחרר אגודל שמאל, תפוס אותו מיד ימין. הבנתם? אחרי שאתה עושה את הדבר הזה, אומרת הגמרא, תגיד את הלחש הבא. אנא פלוני בן פלוני. תרגום. אני משה בן משה, לצורך העניין. אנא פלוני בן פלוני. מזרעה די יוסף קעתינה. את זה אתה לא צריך לעשות, זה אני רגיל. באופן כללי ככה להחזיק, גם מי שכה להחזיק. לא לדבר. אנא פלוני בן פלוני. מזרעה די יוסף קעתינה. תרגום. אני באתי מזרעו של יוסף הצדיק. דלא שלטה בעין הבישה. שלא שולטת בו עין הרע. עכשיו הפסוק. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. אני חוזר למי שקצת יותר איתי בקצב הכתבה. קח את אגודל יד ימין ביד שמאל. אגודל יד שמאל ביד ימין. סגרנו? יפה. מפה להגיד את הלחש הבא. אנא פלוני מן פלוני. מזרעה דיוסף כעתיד. דלא שלת בעין הבישה. בין פורת יוסף, בין פורת הלעין. פיקס. מי שאומר את זה, ינצל מעין הרע. ששאלו את רב חיים קניבסקי, באמת, אותם פרדסנים שעומדים בצדי הדרכים, יש להם פרדסים נפלאים, שופעי פרי, שופעי גם פריחה בעונה מתאימה. איך הם יכולים לשמר מעין הרע? אמר להם הרב, תעשו את הסגולה הזאת. עין, ידיים, עין הבישה, וכן הלאה, כמו שאמרנו עכשיו. סגולה מספר אחד. סגולה מספר שנייה, שתיים, תחלת. או יותר נכון, תחלת. למה הסגולה של תחלת היא סגולה נגד עין הרע? פשוט מאוד. אומר הזוהר, יש איזשהו מערכת אסוציאציות, שכאשר האדם יראה תחלת, גם בציצית שלנו, היה פעם תחלת בזמן בית המקדש. יש גם היום שכאלה שנוהגים ככה, אבל לא כולם. תחלת זה איזשהו סוג של בעל חיים שנקרא חילזון, היה עולה פעם ב-70 שנה מהים, צבע מיוחד שאין לנו אותו כנראה היום. אולי כן, אולי לא. אבל רוב הפוסקים אומרים שלא. ולכן, צבע תחלת הוא סגולה נגד עין הרע, מדוע? מכיוון כאשר אני רואה תחלת, אני נזכר בים. ים מזכיר לי גלשנים, סתם לא, זה לי, זה לא אמור להיות ככה. אבל, סליחה, אני חוזר, איך שאמור להיות. תחלת מזכיר לי את הים. ים מזכיר לי שמיים. שמיים מזכיר לי את כיסא הכבוד. כיסא הכבוד מזכיר לי את הקדוש ברוך הוא. אחת הסגולות להינצל מעין הרע. זה דעתי, יש מישהו למעלה שיושב שם. העולם הזה לא הפקר. לא כל אחד יכול לפגוע בי מתי שהוא רק רוצה. יש מישהו למעלה שמנהל את המערכת. אם אני מתחזק, ככה מביא נפש החיים. רב חיים מוולוז'ין, התלמיד של הגאון מבין לה בספר נפש החיים בשער ג' סגולה. להינצל מעין הרע, כישופים וכן הלאה. להתחזק במושג הזה שאין עוד מלבדו. יש רק בורא עולם. הוא המקור של כל הכוחות, כל השפע. ואם הוא לא ירצה, אף אחד לא יכול לפגוע בי. אבל אם הוא ירצה, כמעט אף אחד לא יכול למנוע בעדו. לא כמעט, אף אחד. ממילא, יש רק דבר אחד, לא חמת כמעט, שצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. כביכול, גזרה של צדיק, הקדוש ברוך הוא כביכול מתבטל אליי. אבל המושג פשוט, שאני צריך לדעת דבר אחד, יש בורא עולם, אל תתרגש, אל תתבייש, אל תפחד. תאמין בו באמת, לא שזה יהיה מתיר לי חס מפגוע באחרים, חס ושלום, אבל לפחות אני אשמור מכל מיני אנשים כאלה ואחרים שאפילו לא ביתה במגע. אז מה אם זכיתי להיות? לא אני אישית. יפה, חכם, לא יודע מה. אז מה אני אשם? אני לא פגעתי בכולם. להישמר מהשאר, פשוט מאוד. דעתי, יש בורא עולם, שבעצם אם אני מאמין בו ואני כביכול משתדל כמה שאני יכול לעשות את רצונו, זה מה שאני יכול להבטיח לעצמי, שיש לי איזושהי הגנה נגד העין הרע. צבע תכלת מזכיר את המערכת האסוציאציות שדיברנו להגיע למעלה. דבר נוסף, אמרנו דגים, כמחוסים. אז העין של הדג, כיוון שהיא עין הפקיחה, כך אומר הזוהר, היא עין שכביכול לא נסגרת אף פעם, זה מרמז לנו אותו רעיון של הקדוש ברוך הוא של לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל אני חייב קצת להרגיע את הרוחות. אומרת הגמרא, לא דווקא בהקשר של עין הרע, אלא לכל ענייני כישופים ודברים כאלה. מן דקפיד, קפיד בהדה. מי שמקפיד יותר מדי בדברים האלה. כל דקה, עשו עין הרע, לא עשו עין הרע, מסתכל עליי, לא מסתכל עליי, הזקנה הזאתי, הצעירה הזאתי. אדם שחי כל הזמן במושגים האלה, זה ודאי שלא טוב. לדעת, יש מושג כזה, אבל לא לחיות בפחדים. מן דקפיד, קפיד בידי, אומרת הגמרא. מי שמקפיד, מקפידים גם איתו. וזה נכון ככלל בסיסי לכישופים, חלומות רעים וכן הלאה. תחיו נורמלי, תהיו קלים יותר. כי רק מי שיהיה קל יותר, יעבור את החיים יותר בשלום. אל תהיה כבד, אל תפחד מדי. אני חייב להגיד משהו, זה לא קשור לשיחה שלנו. אבל אני משתדל ללמוד מה שגם מוסר השכל מכל דבר שאני רואה בחיים. אני מנסה ללמוד מוסר השכל מכל דבר שאני רואה בחיים. אחד הדברים שלמדתי מוסר, לא מזמן אשתי קנתה סלסלה של מריחונים כאלה. מקלות כאלה, פרחים, דברים חמותים כאלה. ושמה בשירותים ככה בסלסלה יפה. טוב, אז כבודו אנוכי נכנס לך מכבודכם לשירותים, ואני עושה מה שאני עושה, אני בא לצאת. עכשיו אני בא לצאת, אני בא להוריד את המים. אני כאן הקורדינציה, זה לא השטח החזק שלי, ואני במקום לפגוע בידית, להוריד, כאילו, להוריד את המים, פגעתי בסלסלה. אני פוגע בסלסלה, סלסלה מביאה פליק-לק באוויר, נשפכת לי בכל השירותים. חלק מסביב, חלק בפנים. אמרתי, אני חייב להעלים עובדות. כי אשתי תגיד, אתה לא רואה מה אתה עושה שם? אתה לא יכול להסתכל איפה העיניים שלך נמצאות. אז ממילא, אמרתי, אני יעלים עובדות, אני אסוף מה שמסביב, מה שבפנים אני אוריד את המים, יעלים אותם, נהדר. אספתי מסביב, שמתי חזרה, אבל יש אלה שנפלו בפנים, אני לא מתכוון להוציא אותם. אמרתי, אני משמיד אותם. אמרתי, אני אוריד את המים. אז אני קצת קמצן, הורדתי את החצי מים, יש חצי כזה, חצי כמות, אני מוריד. אתה רואה את המים יורדים, בלגן, 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 פתאום החבר'ה הקטנים אליהם, פלופ, פלופ, קופצים לי החוצה. אני חייב להשמיד אותם לגמרי. אמרתי, אני מוריד את כל המים. אני מוריד את כל המים, כל המים יורדים אליהם, בלגן, 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 בלגן. פתאום, פלופ, 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 חלק קופצים לי החוצה. אמרתי, אני חייב ללמוד מזה לפחות משהו מוסרי. אמרתי, איך החבר'ה האלה הצליחו? פשוט מאוד, הם לקחו את כל המושג הזה בקלות יותר. הם קלים, לכן הם צפרו והצליחו לנצל מכל המים הגואשים של החיים. תזכרו את זה ככלל. קח את החיים יותר בקלות. אל תהיה כבד, אל תפחד יותר מדי. תהיה מודע למושגים של העין הרע. זה קיים, זה מצוי שגם התורה מתייחסת אליו, נותן לנו גם עצות כיצד להימנע מזה. אבל להיות נורמלי, לפרגן לשני. אבל דבר אחרון, אני אסיים. לא כדאי שהכל ילך מושלם, אתם יודעים? לפעמים דווקא חיסרון הוא המעלה. דווקא שאתה יודע מה, אז הילד שלך הוא לא הכי זה, האוטו שלך הוא לא הכי זה, התעודה שלך היא לא הכי הכי. דווקא זה מאוד יכול להיות יתרון. דווקא החיסרון יכול להיות יתרון. לא תמיד חיסרון זה דבר לא טוב. אתם יודעים, היה פעם זה ילד היה שובב. ילד שובב. המורה רצתה לחנך אותו. ורצתה להגיד לו, תשמע, על כל מעשה לא טוב שאתה עושה, אני לוקחת מסמר, תוקעת בקיר. נקנה איזה לוח שם, ואני אראה לך כל פעם, תראה, תהיה מודע לכמה מעשים לא טובים אתה עושה. ככה עשתה המורה, לקחה לוח שם, תלתה אותו על הקיר, וכל מעשרה שזה יוסי לכזה קטנה עושה, אתה לוקחת מסמר, תוקעת אותו. ככה, כל מעשרה, תוקעת מסמר. תוקעת מסמר, תוקעת מסמר. אפרופו, היה פעם איזה ילד קטן, בא לחנות ירקות, בא למוכר, תגיד לי, יש לך קרקר? מול המוכר, ילד, לך בו, לך! אחרי חמש דקות הילד חוזר, סליחה, יש לך קרקר? המוכר, ילד, אוף, אוף בו! אחרי חמש דקות חוזר, יש לך קרקר? מול המוכר, תקשיב טוב, פעם אחת אתה אומר לי, יש לך קרקר? אני ממסמר אותך לקיר, הבנת? לך בו! הילד הולך, אחרי 10 דקות הוא חוזר, סליחה, יש לך מסמרים? אמר לו, לא. אז יש לך קרקר? אבל זה מסמרים. המורה תולה מסמר על כל מעשרה שהוא עושה. יום אחד הוא ראה, חביבי, יש לי פה אלפי מסמרים, אני חייב לעשות בתשובה. אומר למורה, תראה, אני רוצה לעשות בתשובה. אבל תעשי לי טובה. על כל מעשה טוב שאני עושה, תוציא לי מסמר. היא הסכימה. כל מעשה טוב שהוא עושה, חוזר בתשובה, מוציא לו מסמר. מוציא לו מסמר, מוציא לו מסמר. בסוף החודש, לוח השם היה נקי. אבל עדיין יוסף שלנו בוכה. שאלה אותו למה. אין מסמרים! אבל תראה מה נשאר? נשאר חורים. חיסרון, חור, זה לא תמיד טוב. אבל אנחנו נעצים לפה כלל הביתה. לא תמיד מושלם זה גם טוב. אתה מושך תשומת לב, אתה מנקר עיניים. חס ושלום, אני יכול על ידי הדברים שלי גם לצייר את השני. השתדל לו, השתדל לפרגן. השתדל לדעת שגם אם לא הולך לי הכל, דווקא זה דבר טוב. החיסרון הזה זה מעין תבלין. חומר משמר, לנצל מהמושג הזה שהיום דיברנו עליו קצת, שהרבה יותר להרחיב, המושג שנקרא עין הרע. שנזכה לחיים טובים ומאושרים. לא לפחד, לא לדאוג. לדעת שיש מושג כזה. אבל למדנו, מן דקפיד קפיד בעדה. תזכרו את הסגולות, עיניים, עניינים, אופניים, דגים, תחלת, מה שרק דיברנו. יש עוד הרבה דברים, רק נגענו קצת על קצה המזלג, מה זה מושג שנקרא עין הרע. שלנו בהצלחה, תודה רבה.